הכל חי אונליין, 93fm.co.il. עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת שבת פרק שביעי, פרק כלל גדול. בדף ממהי עמוד א' בשורה הראשונה. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לאלוי נשמתו התאורה של עוד מוצל מאש, הרב יחסיד רב יוסף יצחק בן רב שלמה אליעזר גליק, הונצח על ידי בנו רב אברהם גליק. הסוגיה שלפנינו ממשיכה לעסוק בהמשך למה שלמדנו אתמול בסוגיה הקודמת. למדנו שאם אדם שגג בשבת ולא ידע שיש מספר מלאכות שאסור לעשות, והוא עבר על מספר מלאכות כגון שגם עבר על בורר וגם על אופה וגם על מבשל וגם על בורר וגם על תוכן, אם כן אותו אדם חייב קורבן על כל אב מלאכה שהוא עבר. לעומת זאת, בעבודה זרה, אם אדם גם זיבח, גם כיתר, גם ניסח וגם השתחווה, הרי שקורבן אחד פותר את כל העבודות שהוא עבד לעבודה זרה בשוגג. והסיבה לכך, שהתורה כתבה לא תעשה כל מלאכה, ובכך התורה כללה את כל למתת אבות מלאכות. ואם כן נשאלת השאלה, מדוע כתבה התורה לא תבערו אש בכל מושבותיכם? הרי הבערה בכלל הייתה ולמה יצאת? אלא בהכרח, כך דורשים חז"ל, שהעברה יצאת כדי לחלק, כלומר, כדי ללמד אותנו שאם אדם עבר על מספר אבות מלאכות בשבת, הרי שלא מספיק שהוא יביא קורבן חטאת אחד על כל המלאכות שהוא עבר עליהם בשוגג, אלא הוא צריך להביא על כל אב מלאכה קורבן בפני עצמו. מה שאין כן בעבודה זרה, שמספיק קורבן חטאת אחד על מספר עבודות שהוא עבד לעבודה זרה. ולמדנו אתמול שחזקיה דורש את הפסוק המופיע בשמות כף ב' זובח לאלוהים יוחרם, יצאת זביחה ללמד על הכל, שהרי התורה כבר כתבה לא תעובדם, ובאיסור לא תעובדם כבר כל סוגי העבודה זרה ואת כל סוגי העבודות למעשה כבר נכללות באיסור הזה. אם כן, מדוע כתבה התורה את האיסור זובח לאלוהים יוחרם, יצאת זביחה ללמד על הכל, ללמד אותנו, שאומנם בדרך כלל מלא תעובדם למדנו, שאם אדם עבד לעבודה זרה את העבודה מאותו סוג שרגילים לעבוד לה, אם כן, אותה עבודה הוא חייב עליה קורבן חטאת אם הוא עשה כן בשוגג. לעומת זאת, אם אדם יעבוד עבודה זרה בשוגג, עבודה שאין הדרך להיעבד בה, אם כן, אותו אדם יהיה פטור מקורבן חטאת. באה תורה ולימדה אותנו בפסוק זובח לאלוהים יוחרם, כך דורש חזקיה, יצאת זביחה ללמד על הכל, כלומר, שהעבודות המיוחדות לגבוה, כלומר לבית המקדש, לקדוש ברוך הוא, כגון זיבוח, כיתור וניסוך, עבודות כאלו, אם אדם עבד אותם לעבודה זרה, למרות שאין דרך אותה עבודה זרה להיעבד בכך, הרי שאם הוא עשה כן בשוגג, הוא חייב קורבן חטאת. והשתחוויה, למה כתבה התורה לא תשתחווה? הרי גם איסור השתחוויה בהכרח שהוא כבר כלול בלא תעובדם, ללמד על עצמה שאינה מעשה. מדוע התורה צריכה להחריג את איסור השתחוויה ולכתוב איסור כזה? מפני שהיא אינה מעשה, כמו שלמדנו אתמול, מבאר פני משה. זוהי עבודה זוטה. וכפי שמבאר הגרח כל העבודה זרה שאדם חייב עליה קורבן חטאת, לומדים את זה מהפסוק ועשה. ועשה יש בעשייה, אבל יש את החוויה שזה בגדר מעשה פורטה, מעשה קטן, זה לא בהכרח מעשה מובהק, היה מקום לומר שאותו אדם יהיה פטור מקורבן חטאת. לכן כתבה התורה את הפסוק שלא תשתחווה, ללמד אותנו שגם השתחוויה נחשבת למעשה מובהק, שאדם שהשתחווה לעבודה זרה בשוגג חייב קורבן חטאת. שואלת הגמרא, אנחנו מתחילים עכשיו דף ממהי עמוד א' שורה ראשונה או חלף, או אולי נאמר הפוך, שזביחה יצא ללמד על עצמה, והשתחוויה יצא כדי ללמד על חילוק חטאות, שאם אדם עבר על מספר עבודות בעבודה זרה בשוגג כגון, שזיבח, כיתר, ניסח והשתחווה, שיתחייב קורבן על כל עבודה, ולא יהיה מספיק לו בקורבן חטאת אחד על כל העבירות. עונה הגמרא, דבר שהוא מעשה מלמד, ודבר שאינו מעשה, אינו מלמד. כלומר שיותר מסתבר מסברה לומר שזביחה, שהיא בגדר מעשה מובהק, היא זו שמלמדת על הכלל, מה שאין כן יש את החוויה שהיא אינה בגדר מעשה מובהק, שהיא אינה מלמדת על הכלל. ולכן אינו דומה איסור ודין עבודה זרה, לאיסורי ודיני שבת. בשבת, כשהתורה החריגה וכתבה לא תבערו אש בכל מושבותיכם, בהכרח שהאיסור הזה שאין שום סיבה הנראית לעין, שהייתה התורה צריכה להתייחס אליו בפני עצמו, מה שהיא לא עשתה בכל ללמדכת אבות מלאכות האחרות בשבת, בהכרח שאיסור עברה בא ללמד על הכלל כולו, שאם אדם עבר בשבת על מספר אבות מלאכות, הרי שהוא התחייב קורבן חטאת על כל אב מלאכה שהוא עבר בשוגג. מה שאין כן בדיני עבודה זרה, אי אפשר לומר שהשתחוויה יצאה, הוחרגה ונכתבה ביתור בשביל ללמד אותנו שאם אדם עבר על מספר עבודות לעבודה זרה, שהוא התחייב מספר קורבנות. חוזרת הגמרא לדיני שבת ומקשה. אנחנו למדנו שהתורה כתבה לו תבערו אש בכל מושבותיכם. וזהו ייתור, מפני שהתורה לא הייתה צריכה להחריג ולכתוב את איסור העברה כליו בפני עצמו, מה שהיא לא עשתה בכל המדחת אבות מלאכה האחרות, שאותם היא כללה בלי להתייחס אליהם באופן פרטני, בכך שהיא כתבה לו תבערו אש בכל משוותיכם, התורה לא כתבה לו תבשל, התורה לא כתבה לו תברור, התורה לא כתבה לו תתחון. התורה כן כתבה לא תבערו אש בכל משוותיכם. ומכיוון שפסוק זה מיותר, בהכרח שהוא בא ללמד אותנו על כל אבות מלאכות שאם אדם עבר בשבת בשוגג על מספר אבות מלאכות, לא יהיה די לו, לא יהיה מספיק לו בקורבן אחד על מספר אבות שהוא עבר, אלא הרי שהוא חייב קורבן חטאת אחד על כל אב מלאכה שהוא עבר. אבל שואלת הגמרא, מדוע אתה סבור לומר שהבערה היא למעשה איסור מיותר? אמר רבי ירמיה, הבערה לצורך יצאת, ללמד על בתי דינים שלא יהודנים בשבת. היה המקום לומר שמיטת בית דין תדחה שבת, והתורה כתבה לו תבערו אש בכל מושבותיכם, שלא ניתן לחלל את השבת בכדי להוציא להורג מישהו שבית הדין גזר את דינו למוות. ומה תמה? מאיכן אנחנו למדים שמיטת בית דין באמת אינה דוחה שבת? עונה הגמרא, נאמר כאן בשמות למדהי בכל מושבותיכם, ונאמר להלן במדבר למדהי, והיו אלה לכם לחוקת משפט לדורותיכם בכל מושבותיכם. ומכיוון שהמושבותיכם שם מדבר על מיטות בית דין, אם כן מה מושבותיכם שנאמר להלן בבתי דינין הכתוב מדבר, אף מושבותיכם שנאמר כאן באיסורי שבת לא תבערו אש בכל מושבותיכם, בבתי דינין הכתוב מדבר. והתורה צוותה והזהירה על בתי דין שלא יוכלו לבצע גזר דין מוות אחר שנפסק דינו על ידי בית הדין של אותו אדם למיתה. אם כן, יוצא שכשכתבה התורה לא תבערו אש בכל מושבותיכם, אין זה מיותר. ואם זה לא מיותר, הרי מקודם למדנו שאיסור השתחוויה שהוא לא מיותר, אי אפשר ללמוד ממנו על כל דיני עבודה זרה. אם כן, מדוע בשבת שאיסור הבערה הוא אינו מיותר, שהרי הוא נצרך לדרשה שבתי הדין לא יכולים לבצע גזר דין מוות בשבת, כיצד מאיסור הבערה למדנו על כל דיני שבת, שאדם שעבר על מספר אבות מלאכה בשבת, יהיה חייב מספר חטאות? מתרצת הגמרא, אמר רב שמואל בר אבדימה, מכיוון דתימר לצורך יצאת, כמי שיצאת שלא לצורך, ודבר שיצא שלא לצורך, מלמד. אומר רב שמואל בר אבדימה, לו יצויר שאיסור הבערה היה נכתב, בגלל שהיה סברה לומר שבדיני שבת הבערה היא שונה, אם כן הבערה לא הייתה מיותרת, ולא היה ניתן ללמוד מדין הבערה לכל דיני אבות מלאכה בשבת. אבל מכיוון שהתורה כתבה הבערה לא בגלל שבדיני שבת היה מקום לומר שהבערה זוהי אב מלאכה שפטורים עליה, אלא רק בגלל עניין אחר של בתי דינים, שהייתי אומר שמיטת בית דין דוחה שבת, ובאה התורה לומר שמיטת בית דין אינה דוחה שבת, למעשה לגבי דיני שבת, לגבי הבערה כאב מלאכה, הבערה כאב מלאכה נכתבה שלא לצורך. ומכיוון שכאן, למרות שיש חשבון צדדי שהיינו צריכים לכתוב הבערה בשביל ללמד אותנו משהו אחר צדדי שמיטת בית דין אינה דוחה שבת, אבל מכיוון שהבערה כאב מלאכה לגבי שבת, התורה לא הייתה צריכה לכתוב אותו, למרות שכן יש צורך לכתוב את הבערה בשביל דרשה צדדית אחרת, ללמד אותנו שמיטת בית דין אינה דוחה שבת, אם כן זה נחשב שלא תבערו יש בכל מושבותיכם, לפחות לגבי דיני שבת, לגבי דיני אבות מלאכות בשבת, ההבערה נכתבה שלא לצורך, ולכן הבערה, למרות שיש צורך לכתוב אותה בגלל עניין צדדי אחר, ללמד אותנו שמיטת בית דין אינה דוחה שבת, עדיין הבערה היא מיותרת ויצאת בשביל ללמד אותנו שאם אדם עבר בשבת על מספר אבות מלאכות, הוא חייב מספר קורבנות חטאת. הדה אמרה, אומר הירושלמי, זאת אומרת, דבר אחד שיצא לצורך, אינו חולק. כלומר, אם התורה הייתה כותבת לא תבערו אש בכל מושבותיכם בשביל ללמד אותנו שהב הרע, חייבים עליה משום אב מלאכה, כי היה מקום לומר שהב הרע היא לא נחשבת לאב מלאכה, כפי שאנחנו אומרים באיסור לא תשתחווה שנכתב בעבודה זרה, שהיה מקום לומר שזהו איסור שלא מתחייבים עליו קורבן חטאת. מדוע? כי אין כאן מעשה מובהק בניגוד ליתר המעשים כמו זיבח, כיתר וניסך. אם כן, איסור השתחוויה לא יכול ללמד אותנו ולהשליך לנו על כל העבודה זרה ועל כל העבודות האחרות כגון זיבח, כיתר וניסך. לעומת זאת ושלא לצורך, איסור לתבערו יש בכל משוותיכם שכאב מלאכה הוא נכתב שלא לצורך, כי הרי אין הבדל ולא היה מקום לפתור מאדם שמבעיר אש בשבת. אם כן ושלא לצורך, חולק. כלומר, התורה כתבה לו תבערו אש בכל משוותיכם כדי ללמד אותנו שיש חילוק בין אב מלאכה לאב מלאכה. וכשאדם עבר בשבת על מספר אבות מלאכות, הרי שהוא מתחייב מספר קורבנות חטאת. אם כן, שואל הירושלמי, שני דברים שיצאו מן הכלל, מהו שיחלוקו? עד עכשיו למדנו שאם התורה יתרה את איסור השתחוויה, הרי שממנו אפשר ללמוד. ומכיוון שהתורה לא יתרה, הוא לא מלמד. אם התורה יתרה את איסור העברה והוא מיותר, אם כן מאיסור העברה ניתן ללמוד על כל דיני שבת? מה יהיה הדין, שואלת הגמרא, אם התורה הייתה מייתרת עוד אב מלאכה? למשל, התורה הייתה כותבת לא תברור ביום השבת ולא תבערו אש בכל מושבותיכם. האם גם אז היינו אומרים שכשהתורה יתרה שני פסוקים, שני אבות מלאכה, זה בא להשליך וללמד אותנו שבכל אבות מלאכה, אם אדם עבר על מספר אבות מלאכות, הוא חייב מספר חטאות? או שמכיוון שכשהתורה כותבת שני פסוקים, בהכרח ששני הפסוקים הללו לא באים להשליך על כל אבות מלאכה. מדוע? מכיוון שיש מקום לבוא ולומר שאם פסוק אחד מספיק, למה התורה כתבה שני פסוקים? כנראה שאפילו הפסוק הראשון לא בא להשליך וללמד אותנו על כל אבות מלאכות בשבת. אז אם כן, שואלת הגמרא, שני דברים שיצאו מן הכלל, מהו שיחלוקו? ועונה הגמרא, נשמעינה מן הדה, לכאורה ניתן לפשוט שאלה זו מהדין הבא. אומרת הברייתא, מניין המעלה על גבי המזבח מבשר חטאת ומבשר אשם ומבשר קודשי הקודשים, ומבשר קודשים קלים, ומותר העומר ושתי הלחם ולחם הפנים, ושיירי מנחות, ומן השאור ומן הדבש, שעובר בלא תעשה. תלמוד לומר, עונה הגמרא, אומרת התורה בויקרא בפרק ב', כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו אישה להשם. ודרשו חכמים את הפסוק, כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו אישה להשם. הכל שיש ממנו לאישים, הרי בבל תקטירו. כלומר, כל דבר, כל סוג של קורבן, שחלק ממנו עלה כבר על גבי המזבח, אם כן כל השיריים של אותו קורבן, שכבר החלק שהיה צריך לעלות על גבי המזבח, כבר עלה על גבי המזבח, הרי הוא בבל תקטירו. ומכיוון שבכל קורבן אנחנו מקטירים את האמורים, ומכל מנחה אנחנו מקטירים את הקומץ, ומשתי הלחם כבר עלו החלבים של כבשי עצרת הבאים ממהם, ומלחם הפנים עלו כבר שני בזיחי לבונה שאותם מקטירים ביום השבת, ורק לאחר מכן מותר לאכול מלחם הפנים. אם כן, למדנו שכל השיריים הללו, לחם הפנים אחר הקטרת בזיחי הלבונה, שתי הלחם אחר הקטרת החלבים של כבשי עצרת, בשר הקורבנות אחר שעלו האמורים. אם כן, כל הדברים הללו, אם מקטירים אותם, מעלים אותם על גבי המזבח, עוברים באיסור שלו, כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו אישה להשם. מביאה הגמרא קושייה בהקשר לכך, רב אלעזר שאל לרבי יוחנן, יצאו שתי הלחם וילמדו עלה קודשים לכבש. עד עכשיו למדנו שאם אדם מעלה את אותם קורבנות שכבר הוקטרו החלקים שבהם שהיו טעונים הקטרה על גבי המזבח, הרי שאותו אדם עבר בלב של ככל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו אישה להשם. אבל שואלת הגמרא, מכיוון שאדם שמעלה את שתי הלחם על גבי הכבש, כבר אז הוא עובר בלא תעשה, ולא צריך להעלות אותם על גבי המזבח בשביל לעבור על אליו, אלא עצם זה שהוא העלה את שתי הלחם על גבי הכבש, הרי שבכך הוא כבר עבר בלב. אם כן, שואלת הגמרא, מדוע לא נאמר ששתי הלחם ילמדו אותנו על שאר קודשים, שאדם שמעלה אותם לכבש, כבר אז הוא עובר עליו, ולא צריך להעלות אותם בדווקא על גבי המזבח בכדי לעבור על אליו. כהדה דתני, כפי שלמדנו, המזבח אין לי אלא המזבח. התורה כתבה כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו אישה להשם. לאחר מכן כתבה התורה קורבן ראשית תקריבו אותם להשם, ואל המזבח לא יעלו לריח ניחוח. ופירוש הפסוק הוא, מה אתה יכול להביא מהשעור ומהדבש? רק קורבן ראשית, שהוא שתי הלחם הבאים בעצרת, שכתבה התורה, חמץ תאפנה. שהרי בדרך כלל אנחנו לא יכולים להביא חמץ מקורבנות, וכן מביאים ביקורים מהתאנים ומהתמרים, והביקורים קרבים לפני השם, שהרי הם טעונים תנופה בעזרה, אבל אל המזבח הם לא יעלו. ושואלת שם הגמרא ומניין לרבות את הכבש, שאסור להעלות את אותם דברים גם על הכבש, תלמוד לומר, ואל המזבח לא יעלו, ולמדה הגמרא שכל העלאה אסורה, כולל העלאה לכבש אסורה. ושואלת הגמרא יכול לעבודה ושלא לעבודה. היה מקום לומר שאם אדם רוצה להעלות אותם שלא לשם הכתרה, הדבר מותר. תלמוד לומר לריח ניחוח, לא אמרתי, אלא לעבודה. היתר להעלות על גבי הכבש או על גבי המזבח, זהו רק לצורך עבודה. ומקשה הגמרא, מדוע שלא נאמר שנלמד מכאן שכל הקודשים אסור להעלות אותם לכבש? עונה הגמרא אמר לאותם, התורה לגבי קורבן ראשית כתבה, קורבן ראשית תקריבו אותם להשם. ומכאן אומרת הגמרא, זהו מיעוט, אלו חייבים עליהן לכבש. אותם דווקא אם האדם העלה לכבש הוא חייב מלכות, אבל ואין שאר כל הקודשים חייבים עליהן לכבש. ומדייק את הגמרא, מפני שכתוב אותם, האינו כתוב אותם, מלמדים. כלומר, אם התורה לא הייתה כותבת את המיעוט הזה של אותם, היינו לומדים משתי הלחם כל קורבנות, שמי שמעלה אותם לא רק על גבי המזבח הוא עובר עליו, אלא מספיק להעלותם על הכבש בשביל לעבור על אליו. ושואלת הגמרא, הדה אמרה, מכאן אנחנו למדים ששני דברים שיצאו מן הכלל חולקים, הרי שם מדובר בשני דברים שאסור להעלותם על גבי המזבח, והתורה כותבת אותם במפורש, גם שתי הלחם וגם ביקורים. ובכל אופן, אם התורה לא הייתה כותבת אותם, היינו לומדים משתי הלחם ומביקורים על כל הקודשים, שמי שהעלה אותם על גבי הכבש חייב מלכות עובר עליו, ולא צריך להעלות אותם על גבי המזבח בשביל לעבור עליו, אלא די בהעלאה של כל הקודשים על גבי הכבש בשביל לעבור עליו. ושואלת הגמרא, הרי יש כאן שני דברים ששניהם מלמדים, ואם כן נלמד גם אצלנו שכשהתורה תכתוב, אם הייתה כותבת נניח, שני אבות מלאכה, גם לא תבערו אש בכל משבותיכם, וגם לא תברור ביום השבת, היה מקום לומר ששני האיסורים הללו כן היו משליחים על גבי אבות מלאכה, ללמד אותנו עליהם שאם אדם יעבור על מספר אבות, יתחייב מספר קורבנות. דוחה הגמרא ואומרת הרב חנניה ברדה רבי הלל, לחלוק אינן חולקין, הללמד מלמדין. אומר רב חנניה, יש הבדל בין לחלוק לבין ללמד. אמנם מכאן למדנו שיש מקום ללמוד משתי הלחם ומביקורים על גבי כל הקודשים, שהעלאתם על גבי הכבש היא אסורה בלב מדאורייתא, ולמרות שהתורה את האיסור של העלאה על גבי הכבש כתבה בשני דברים, גם בביקורים וגם בשתי הלחם, בכל אופן היה מקום ללמוד משני האיסורים הללו, משתי המצוות הללו, מביקורים ושתי הלחם לגבי כל הקודשים. אולם, כשאתה רוצה ללמוד משני איסורים שהוחרגו ונכתבו על הכלל כולו כדי לחלוק בכלל, כמו כאן, כשהתורה כתבה לא תבערו אש בכל משבותיכם, אתה למד על הכלל שמי שעבר על מספר אבות מלאכות בשבת, יתחייב מספר קורבנות. ייתכן שאם היה כתוב שני איסורים, גם לא תבערו אש וגם נניח לא תברור ביום השבת, יכול להיות שבאופן כזה לא יכולנו ללמוד משני האיסורים הללו על הכלל, על כל אבות מלאכות, שהוא התחייב מספר קורבנות. לעומת זאת מביאה הגמרא דעה שונה. רבי יוסי ברבי בון לא אמר כן, הוא לא סבר כך. ולפי שיטתו, הוא למד את שאלת רב אלעזר את רבי יוחנן ואת התשובה באופן שונה. לפי שיטתו, אל הרב אלעזר שאל לרבי יוחנן, ויצאו שתי הלחם וילמדו על כל הקודשים לכבש. מדוע שלא נלמד שכפי שהתורה כתבה שאם אדם מעלה את שתי הלחם המוקרבים בחג השבועות על גבי הכבש, הרי שהוא עובר עליו דאורייתא וממילא יש על כך מלכות. אם כן, נלמד מכאן לגבי כל הקודשים, שמי שמעלה אותם על גבי הכבש עובר עליו. אמר לי, ענה לו רבי יוחנן, אותם מיעוט, כשהתורה כתבה איסור העלאה על גבי הכבש של שתי הלחם, היא כתבה את המילה אותם, ובכך היא מיעטה את כל הקורבנות. אומרת הגמרא, אלו חייבים עליהן לכבש, ואין שאר כל הקודשים חייבים עליהן לכבש, כך התורה מיעטה. הדה אמר, מכאן אנחנו לומדים משאלתו של רב אלעזר את רבי יוחנן, שהוא שאל שנלמד משתי הלחם וביקורים על כל הקודשים, שעלאתם על גבי הכבש תתחייב במלכות, והוא לא שאל שאלה אחרת. הוא הרי יכל לשאול, מה הדין אדם שמעלה בשר חטאת ושתי הלחם ביחד? האם הוא לוקה פעם אחת או שהוא לוקה פעמיים? הוא יכל להוכיח מכאן שילקה פעמיים, ומכך שאפילו לא עלה בדעתו להקשות כך, אם כן למדנו דבר אחד שיצא מן הכלל לצורך אינו חולק, ושלא לצורך חולק. כלומר, אם התורה החריגה וכתבה איסור, למרות שהוא היה חלק מהכלל, אז אם זה לצורך, אז אינו חולק. אם זה לא מיותר, זה לא בא ללמד על הכלל. אבל אם התורה החריגה ויתרה, זה בהכרח מלמד על הכלל. כלומר, כשהתורה כתבה לו תבערו יש בכל משוותיכם, ועליו הזה הוא מיותר, מכאן ניתן להסיק וללמוד על הכלל כולו. אבל הוא שני דברים שיצאו מן הכלל אינן חולקים. כשהתורה כתבה כאן גם ביקורים וגם שתי עצרת, לא עלתה על דעתו של רבי אלעזר לשאול את רבי יוחנן, שנלמד מכאן שמי שיעלה מספר דברים על גבי הכבש או על גבי המזבח ילקה. מדוע? כי כשהתורה מחריגה וכותבת שני איסורים לגבי שני דברים, לא שייך ללמוד מזה על הכלל. ואומרת הגמרא רבי ישמעאל, לפי שיטת רבי ישמעאל חולקין. מה אומר רבי ישמעאל? דאמר רבי בון ברכי דברי רבי ישמעאל, לפי שיטתו שני דברים שיצאו מן הכלל חולקין. דתני רבי ישמעאל, נאמר בתורה בויקר בפרק י' לא תנחשו ולא תאוננו. שואלת הגמרא, מדוע הייתה צריכה התורה לייחד איסור שלא תנחשו ולא תאוננו, והלא הניחוש והאינון בכלל היו? התורה הרי כתבה בדברים י' ח' לא ימצא בך מאונן ומנחש ומחשף. ואם כן כבר התורה אסרה ניחוש ואינון. ומדוע כתבה התורה בויקרא בפרק י' לא תנחשו ולא תאוננו? ויצאו מן הכלל לחילוק. לומד מכאן רבי ישמעאל, שאם אדם עובר על מספר איסורים כאלו בשוגג, הרי שהוא חייב מספר קורבנות, כלומר לחלק. אומרת הגמרא, כלל בהיקרת ופרט בהיקרת. מקום שכתבה התורה קראת על הכלל, ויצא דבר אחד בפרט ונאמר בו קראת, כגון בפרשת עריות, כתבה התורה בויקרא בפרק י"ח פסוק כ"ט, כל אשר יעשה מכל התועבות האלה, ונחרטו הנפשות העושות מקרב עמם. וזהו כלל, התורה כתבה מכל התועבות האלה, זהו כלל. לאחר מכן התורה כתבה לגבי אחותו, ואיש אשר ייקח את אחותו, ונחרטו. כלומר, התורה כתבה קראת על כלל, על כל אשר יעשה מכל התועבות, ולאחר מכן היא כתבה פרט ואיש אשר ייקח את אחותו. מילטה דרבי יהודה אמרה כלל ופרטו, ומבאר הגרח שהגמרה כעת סבורה לומר שאפילו בדברים שעליו היא מחולקין, כמו כאן, שהרי האיסור מכל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונחרטה, זהו איסור כללי שמדבר על הרבה מאוד איסורים פרטיים, שהאדם בא על אישה שאסור לו לבוא עליה. בכל אופן, מכיוון שהתורה כללה את כולם בקראת אחד, אנחנו מבינים שאותו אדם יהיה חייב חטאת אחת על הכל. ואם כן, מדוע התורה ייחדה לו לגבי האדם שבא על אחותו? בהכרח זה בא ללמד אותנו שהפרט הזה בא ללמד על כל הכלל, שאדם שיבוא מספר ביעות בשוגג, יתחייב מספר קורבנות אם הוא עשה את זה במספר לאווים שונים, כגון אדם שבא על חמותו, על דודתו ועל אחותו בשוגג. למרות שזה היה באלם אחד, הוא התחייב שלושה קורבנות, שהרי מזה שכתבה התורה מכל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונחרטה, היה מקום לומר שהוא התחייב קורבן אחד. אבל בכך שכתבה התורה ואיש אשר ייקח את אחותו, והיא ייחדה שם קראת ונחרטו בפני עצמו, למרות שאחותו זה בכלל כל הערבות, אז אחותו יצאה בשביל ללמד שאם אדם יעבור על מספר איסורים במספר עריות, הוא התחייב קורבן על כל ערבה. דמה רבי אבאו בשם רבי יהודה, נאמה בויקרא בפרק י' ח' ממשיך הירושלמי ואומר, כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה וניחת, אחותו בכלל הייתה, ויצאת מן הכלל לחילוק על הכלל כפי שביארנו. היטיב רבי אלעזר, יקשה רבי אלעזר, והכתיב הרי נאמר בתורה בויקרא בפרק כ', ערוות אחות אמך, ואחות אביך לא תגלה, כי עת שאירו אירה. ונשאלת השאלה, מדוע התורה כעת חזרה בפרשת קדושים, וכתבה שוב את אותם איסורים, ומבאר הגרח שאומנם אחותו יצאה בשביל לחלק, כפי שלמדנו, אבל אחות אמך למה יצא? והנה מבאר הגרח הוזכרו שאומנם מאשת אבי וקלתו ועוד עריות, ואלו כולן יצאו, מדוע? מפני שעונשן שהן במיטת בית דין, אז התורה חזרה בפרשת קדושים, וכתבה את האיסורים הללו בכדי ללמד, שלא די בכך שיש בהם קראת, אלא אם זה במזיד ובהתראה, יש שם גם מיטת בית דין, אלא אחות אמך. שואלת הגמרא, למה יצא? אמר לעונה הגמרא, לצורך יצאת, לידון בעריה. התורה חזרה וכתבה ערוות אחות אמך ואחות אביך לא תגלה, בגלל המשך הפסוק שכתבה התורה כי עת שערו הערה, בכדי ללמד אותנו שלא רק גמר ביה מחייב בקרת ובמיטת בית דין, אלא מספיק בהרעה. אמר לשולת הגמרא והכתיב הרי נאמר בפסוק, ואיש אשר ישכב את אישה דווה, וגילה את ערוותה, את מקורה הערה. ונשאלת השאלה, הרי אם למדנו שיש דין ההרעה לגבי ערוות אחות אמך, מדוע התורה לגבי אישה נידה גם כתבה את מקורה הערה? אמר לעונה הגמרא, לצורך יצאת לדון בה את המערה כגומר, שלא תאמר הועיל ואין חייבין עליה אלא משום טומאה, לא נעשה בו את המערה כגומר. לפום כן צריך מימר, היה מקום לומר שאיסור נידה הוא קל יותר, שהרי כל איסור נידה זה לא שאותה אישה אסורה. לגבי ערוות אחות אמך יש כאן איסור שהוא למעשה לא עובר לעולם, אז הייתי אומר איסור כזה שיש כאן מציאות של איסור, שהאיסור הזה אינו מתבטל, הוא לא כרוך באיזשהו פרק זמן מוגבל שלאחריו למעשה האיסור יסור כמו באיסור נידה. אז היה מקום לומר שרק לגבי ערוות אחות אמך ולגבי שאר ההריות התורה החמירה שההרעה היא כגמר ביה. לעומת זאת איסור נידה שהוא איסור קל יותר, שהרי הוא איסור שמוגבל לזמן, ועוד מעט האיסור יוסר והאישה תהיה מותרת. אם כן היה מקום לומר שכאן התורה לא החמירה, והתורה סוברת שלא עושים מהרעה כגמר ביה, כמה שמלן לכן התורה כתבה לגבי נידה את הפסוק ואת הלימוד שגם ההרעה בנידה היא כגמר ביה. שואלת הגמרא, מה לבאקטיב ואיש אשר ישכב את דודתו, ערוות דודו גילה? ונשאלת השאלה, מדוע התורה שוב חזרה וכתבה את האיסור הזה? אמר לעונה הגמרא, לצורך יצאה לידון בערירי, שם התורה החמירה וכתבה ערירים יהיו, לכן התורה חזרה שוב על האיסור הזה. שואלת הגמרא, והכתיב ואיש אשר ייקח את אשת אחיו נידה? אמר לעונה הגמרא, לצורך יצאה גם כאן לידון בערירי, דמה רבי יהודן, כל העין דכתיב כל אלו שכתוב בהם ערירים יהיו, העונש שם יותר חמור, הוויין בלא בנים, כלומר שלא יוולדו להם בנים. וכשהתורה כתבה ערירים ימותו, התורה החמירה ואמרה שגם אם יש להם ילדים, הרי אלו חלילה קוברים את בניהן. רק לסיום נראה את מה שכתב הרמב״ם בהלכות איסורי ביה פרק א' הלכה י' אומר הרמב״ם, המכניס ראש ההתרה בלבד הוא הנקרא מערה, מלשון את מקורה הערה, והמכניס כל העבר הוא הנקרא גומר, ובכל הביות האסורות, אחד המערה ואחד הגומר, ואף על פי שלא הוציא שכבת זרע, ואף על פי שפירש ולא גמר, כיוון שהכניס ראש ההתרה, נתחייבו שניהם מיתת בית דין או קרת או מלכות או מכת מרדות. מי שיערה בה, יתחייבו שניהם מיתה או קרת או מלכות או מכת מרדות, בין שהיו שוכבין, בין שהיו עומדין, על הכנסת ההתרה הוא החיוב. ובהלכה הבאה, בהלכה י' כתב הרמב״ם, כל הבא ביה אסורה בלא קישוי, אלא שהיה העבר שלו מדולדל כמו עבר המתים כגון החולים, או מי שנולד כך כגון סריס חמה, אף על פי שהכניס את העבר בידו אינו חייב לו קרת ולא מלכות, ואין צריך לומר מיתה שאין זו ביה, אבל פוסל הוא מן התרומה, ובית דין מקים את שניהן מכת מרדות. ובשולחן ארוך באבן העזר סימן ו' סעיף ת' כתב השולחן ארוך, כל הניבלת לאדם שעושה אותה זונה, בין באונס, בין ברצון, בין בשוגג, בין כדרכה, ובין שלא כדרכה, מי שהערה בה, כלומר די בהרעה בשביל לפסול אותה נפסלה משום זונה, ובלבד שתהיה בת 3 שנים ויום אחד ומעלה, ויהיה הבועל בין 9 שנים ויום אחד ומעלה, מפני שקטן שלא הגיע עדיין לגיל 9, אין לביאתו שם של ביה. ובסעיף ח' כתב השולחן ארוך, איזו היא זונה, כל שאינה בת ישראל, או בת ישראל שנבעדת לאדם, שהיא אסורה להינשא לו איסור השווה לכל, או שנבעלה לחלל, אף על פי שהיא מותרת להינשא לו. לפיכך הנרבעת לבהמה, אף על פי שהיא בסקילה, לא נעשית זונה, ולא נפסלה לכהונה, שהרי לא נבעלה לאדם. הבא על הנידה, אף על פי שהיא בקרת, נעשית זונה, ולא נפסלה לכהונה, שהרי אינה אסורה להינשא לו. וכן הבא על הפנויה, אפילו הייתה קדשה, שהפקירה עצמה שהיא במלכות, לא נעשית זונה ולא נפסלה מהכהונה, שהרי אינה אסורה לנסה לו, אבל הנבעלת לאחד מייסורי לוין השווין בכל, ואינה מיוחדת בכהנים, או מייסורי עשה, ואין צריך לומר למי שהיא אסורה לו משום ערווה או לקוטי ועבד, הועיל והיא אסורה לנסה לו, הרי זו בגדר זונה. עד כאן בסייעתא דשמיא למדנו את הדף היומי הירושלמי להיום דף ממהי, הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים, לעילוי נשמתו התאורה של אוד מוצל מאש, הרב וחסיד רב יוסף יצחק, בן רב שלמה אליעזר גליק, הונצח על ידי בנו רב אברהם גליק, אשמח לקבל הערות והערות ב-052-716-4226, היו שלום וכל...
עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד.